ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה מבטנו לשוליים. יש כותרת נושא סלש מבנה, ושם כתבנו צורת מעוין כפי שהוא נראה בגמרא, וזה מבליט את המילים הביטויים נבלה, עולה, קורבן עולה, שור הנזכר. הורחיל גיד הנשה שלהם כמה חייבים. הכובד המשקל או רב כובד המשקל של הסוגיה הוא הנושא, על הנושא איסור חל על איסור. דהיינו דבר שאסור, האם יכול לחול עליו איסור נוסף? אז הביטויים או הכללים הם איסור כולל, איסור חמור, אנחנו גם נראה ביטוי איסור מוסיף. רבי יוסי הגלילי הוא התנה שלט לי איסור חל על איסור אפילו באיסור כולל. אנחנו התייחסנו לביטוי הזה בעבר, אבל היום אנחנו נתמקד, נראה דוגמאות, נלמד את הרש"י בעזרת השם, שמסביר באופן מאוד ברור, מפורש המושגים האלו. אבל אם איסור השני חמור, הוא יחול. במהלך הגמרא אנחנו נראה שימוש במשולשים בשני כיוונים, וזה מהווה עבורנו מעקב. משפיץ למעלה יהיו שאלות או קושיות, וההפך תשובות. כעת נחזור לגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, האוכל גיד הנשה של נבלה. זאת אומרת, יש לנו בהמה שלא נשחטה, פשוט מתה, היא נבלה. אני מוציא משם את גיד הנשה. רבי מאיר מחייב שתיים, והחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת. מה זה מחייב שתיים? יש איסור גיל הנשה, שזה איסור בפני עצמו, ובנוסף יש איסור נבלה, יש איסור לאכול בהמה שלא נשחטה. לא קשור לגיל הנשה, זה איסור בפני עצמו. חכמים במקרה הזה הם אומרים אינו חייב אלא אחת. אפשר לנחש שהם בדעה שאין איסור חל על איסור. אם הגיד הנשה אסור כבר כגיד הנשה, לא יכול להיות עוד יותר אסור משום איזו איסור שני. ומודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה של עולה ושל שור הנזכר, קורבן עולה ידוע מה זה, ושור הנזכר בהמה למשל שהרגה בן אדם, ובית דין דנו את השור למיתה, מיתת סקילה, הוא שור הנזכר. אז מי שמוציא מבהימה כזאת את הגיד הנשה שחייב שתיים. אפילו החכמים שמקודם בעניין איסור נבלה שהיא לא יכולה לחול על איסור גיד הנשה, בעצם נבלה עוד סוג של איסור לאו, אין לאיסור הזה משהו מיוחד מעל האיסור של גיד הנשה, שהוא גם אסור בלאו. שניהם הם איסורי לא תעשה שבתורה. אז הם אומרים אין איסור חל על איסור, אבל בקורבן עולה בשור הנזכר יש נגיד תוספת איסור בהם. הכוונה שהם אסורים בהנאה, לא רק באכילה אלא גם בהנאה. אז הגמרא רוצה לדעת, החכמים ש צוטטו פה על ידי רב יהודה מרב, מי הם? אז הגמרא שואלת, מן היי תנא, מי הם החכמים? ובאיסור כולל, איסור חל על איסור לטלי, איסור כולל באיסור חמור איטלי. יש לנו פה ביטויים שצריכים להסביר אותם. איסור כולל בבהמה שהיא מסתובבת, יש תוכה גיל הנשה, שהגיל הנשה אסור. עכשיו, מתה הבהמה, הבשר שמקודם היה מותר, כמובן מותר על ידי שחיטה. עכשיו הבשר בזמן כשהבהמה מתה, הבשר נאסר. אז אנחנו אומרים, לפי המדר אמר שאיסור חל על האיסור, אומר שמיגו נאסר הבשר כעת בנבלה, אז באותו הזדמנות נאסר גיד הנשה גם כן באיסור נבלה. אז מי שאוכל גיד הנשה כעת מבהמה שמתה עובר על שניים. אבל החכמים האלו הם לא מקבלים את זה, הם אומרים שאין איסור חל על איסור באיסור כולל כמו שתיארנו. אבל אם אותו איסור כולל הוא גם איסור חמור, שהאיסור האחרון יש בה חומרה כזאת, אז האיסור כן יחול על איסור. דהיינו, היה לנו בהמה חולין שבתוכה גיד הנשה אסורה אבל שאר הבשר מותר, הקדישו את הבהמה להיות קורבן עולה, מיגו שנאסר הבשר באיסור הנאה, אז נאסר גם גיד הנשה באותו איסור הנאה. האם זה דוגמה של איסור חל על איסור גרידה? לא. ואנחנו נראה ברשי איך שהוא מסביר את השוני. בינתיים, לפני שניכנס לרשי, רק נזכיר לעצמנו שאנחנו מחפשים התנה שסובר כך. הדגמר תביא לנו תשובה, והיא תהיה תשובה ארוכה, שזו דעתו של רב יוסי הגלילי. אבל לפני שנגיע לתשובה הזאת, נפנה תשומת ליבנו לרשי. רשי נמצא פה קצת למעלה מכאן, 2-3 שורות. באיסור כולל איסור חל על איסור לטלי, והאיסור כולל באיסור חמור איטלי. הכי גרסין, זה כמו הגרסה שיש לנו בגמרא, והיינו פירושה. איסור גיד חל משנולדה, וקודם שנתנבלה היה גידה אסור, ובשרה מותר. וכשנתנבלה, כשמתה בהמה, נאסר אף בשרה. ואף אגב, דשם נבלה הווילי למיכל, כאילו לחול, נמי על גיד, ברגע שבהמה מתה, גם הגיד הוא חלק מהנבלה הזאת, משום טעמה דקולל, ההצעה הזאת שאיסור נבלה היה אמור לחול גם על הגיד, מטעם איסור כולל, שהוא כולל את הבשר עמו לעשר, ועיקה למימר, אפילו למד ימר אין איסור חל על איסור, זאת אומרת בדרך כלל אין איסור חל על איסור, היי איסור נבלה חיל, זה היה אמור לחול, דמיגו דחיל הבשר דהווה מותר, שעד עכשיו היה מותר, חיל נמי אגיד שכוללו עם הבשר, אפילו הכי אמרו רבנן החכמים האלו דלא חיל, אלו שאמרו שמי שאוכל גיל הנשא שנבלה אינו חייב אלא אחת, הם בדעה הזאת שלמרות שמדובר באיסור כולל שיש לזה משהו מיוחד שהיה מקום לומר מיגו שנאסר הבשר בנבלה גם יעשה הגיד בין אותו איסור נוסף נבלה, לא, לא אומרים. אבל מה, נמשיך ברשי, ואיסור כולל ואיסור חמור איטלי, אותם חכמים שנגלה אחר כך זה רבי יוסי הגלילי לבינתיים, הם סוברים במקרה כזה שהאיסור השני הוא חמור מן האיסור הראשון, האיסור השני כן יחול, ואחד איסור האחרון איטבי טרטי כולל ומוסיף כגון עולה או שור הנשכל. וכאן רשי מפרט, דמי עיקרה כשנודע היה גידה אסור בשרה מותר, הקדישה כמו כקורבן עולה או נגחה או הרגה בן אדם, נאסר כמובן אף בשרה הבהמה כולה נאסרה עכשיו, הרי זה כולל. אז יש כאן אלמנט של איסור כולל, ועוד פעם מאחר שמיגו שהבשר במקרים אלו נאסר או מטעם עולה או מטעם שור הנשכל, אז נאסר גם הגיד, אז הגיד ייחלל באיסור, באיסורים האלו הנוספים, והגיד הזה מתחילה היה אסור באכילה ומותר בהנאה, וכשהקדיש חל עליו איסור הקדש לאוסרו בהנאה, שאין כאן איסור חל על איסור. ובאסור הדוגמה הזאת, זה לא נקרא, זה לא כאילו היה שכבה של איסור מסוים, ועל השכבה הזאת הלבשתי עוד שכבה באותם מידות, כמשל. זה לא מה שקורה פה, שאין כאן איסור חל על איסור שמה? ששייר הראשון היה איסור גיד הנשה, איסור באכילה, אבל היה, אם מסתכלים על אותו גיד, הוא אסור באכילה, אבל בתוך העניין של הגיד יש היתר הנאה. מוסיף השני, וכי איכי דחייל עליה שם אקדש לאוסרו בהנאה על כוחך, חל עליו אף באכילה, שאם אכלו יתחייב שתיים. זאת אומרת, עכשיו שהקדשנו את הבימה, או הבימה נגחה, חל איסור הנאה. מה זה הנאה? אם אני אקח למשל את הגיל הנשה הזה ואשתמש בו כחבל לקשור משהו, זה גיל סך הכל, אז אני אקשור משהו, אני לא אוכל אותו, אבל עשיתי פעולה להנאת עצמי ואני נהניתי, זה אסור במצב הזה של גיד של עולה. עכשיו, אם אני גם אוכל את הגיד, אני אתחייב שתיים. ויאף אגב, זה באכילה אסור ועומד היה, ואין איסור חל על איסור, למרות שבאופן עקרוני, הגיד כבר היה אסור באכילה. מה עכשיו שאני אוכל אותו, קרה משהו? משהו חדש? בדרך כלל אומרים, אין איסור חל על איסור. היי, במקרה הזה של גיד, של בהמה שהקדשתי אותה, או שהיא נגחה, הועיל וחייל להנאה, מאחר שחל משהו חדש, לא קשור לאכילה, חל איסור הנאה, חייל נמי אף לאכילה. זה בניגוד לדבר שהיה אסור באכילה מטעם אחד, כמו גיד, ונהיה אסור מטעם אכילה שנייה, כמו נבלה. אז אומרים, אין איסור חל על איסור, למרות שמדובר באיסור כולל. אבל כאן אין הדבר כן, אין זה, לא שכפול איסור אכילה, אלא איסור חדש, חיצוני, שנקרא איסור הנאה. וזה נקרא איסור מוסיף. אז למרות שהתנה הזה, החכמים האלו, אומרים אין איסור חל על איסור, אם האיסור השני הוא איסור חמור כהגדרת הגמרא, אז איסור כן יחול על איסור. אז האיסור גיד הנשה של שור הנשכל או עולה, לפי אותם חכמים יסכימו שכאן כן חייב שתיים. שאלנו מי הם החכמים האלו שבאיסור חמור יש לו מקבל איסור חל על איסור באיסור כולל. אז אמר רבא, רב יוסי הגליני, אנחנו חוזרים לגמרא ותשימו לב שמסומן אצלנו תשובה ארוכה. אז איפה רואים רב יוסי הגליני בדעה הזאת? דתנן תמי, זה אדם שהיה תמי, תומת הגוף, והוא אכל שאכל קודש, לא אכל קורבן, בין קודש תמי, בין קודש טהור, בין אם מדובר בקורבן תמי שנטמע או קורבן שלא נטמע, חייב, כלומר חייב חטאת. זה התנא קמא. אם הוא עבר ואכל בשוגג, הוא חייב חטאת. אולי לפני שנתקדם בתור הקדמה נוסיף עוד פרט. מי שהוא טהור שאכל קורבן טמא, הוא עובר על לאו, אבל אין חטאת, כי עבירה כזאת לא חייב באיסור קרית. רק בלאו שיש בו קרית, אז בשוגג שלו הוא חייב חטאת, אבל לאו גרידה לא מביא קורבן חטאת. יש יוצאים מן הכלל, אבל זה לא כאן הזמן להתמקד בהם. אבל פה אנחנו מדברים על לא אדם טהור, אלא אדם טמא שאכל, בין אם מדובר בקודש טמא או קודש טהור, אז חייב חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר, טמא שאכל את הטהור חייב, טמא שאכל את הטמא פטור. שלא אוכל אלא דבר טמא, כפי שאמרנו מקודם, קורבן שנטמע, העבירה של אכילתו הוא לאו, אין בו כרת. אמרו לו, אז חכמים, אמרו לרב יוסף גבילי, לשיטתך, אף טמא שאכל את הטהור, שאתה מוכן לחייב בקורבן חטאת, אבל גם בזה, כיוון שנגע בו טמאו, אדם טמא שנגע בקורבן, לפני שהוא אכל אותו, הוא טמא אותו, אז זה בעצם טמא שאכל טמא, אז תסכים איתנו שגם זה חייב חטאת. שפיר כאמרי לרבנן רבי יוסי הגלילי, הם אומרים טענה חזקה, אז השאלה של למה רבי יוסי הגלילי בכל זאת, אומר שטמא שאכל טמא, הוא רק, הוא אינו חייב חטאת, ויאמר רבה, בנטמע הגוף ואחר כך נטמע בשר, מבחינת לוח הזמנים או רצף הזמן, אם מדובר במקרה של אדם טמא שהוא נטמע ורק אחר כך נטמע הקורבן, הבשר, ולמעשה זה כן טמא שאכל את הטמא, אבל סדר הדברים הוא מה שחשוב, הוא היה קודם, הוא נטמע קודם ואחר כך הבשר. כולי אלמה, כולי רב יוסי הגלילי, לא פליגי דחייב, חייב חטאת דאיסור כרת כדין, שהאיסור כרת, דהיינו אדם טמא פוטנציאלית, עם אותו בשר שנטמע אחר כך, לפני שהוא נטמע, בזמן שאדם כבר נטמע, אם הוא אוכל את הבשר הוא חייב קרית. זה הקרית הקלאסית בנושא הזה של אכילת קורבנות בטומאה. אז זה לא מחלוקת. ומה שהחכמים אמרו, שמי שטמא שאכל את הטהור, גם כן אוכל, זה בעצם טמא שאכל את הטמא, רבי יוסף גלילי מסכים איתם בנקודה הזאת. כי רש"י מבליט את הנקודה הזאת, שאם הוא נטמא טומאת הגוף, אז החיוב כרי פוטנציאלי כבר חלה. זה שאחר כך הקורבן נטמע, זה לא סיבה להפקיע או לבטל את החיוב כרי. ברש"י, באמצע שורות הרחבות למטה, רש"י כותב, ונטמע הגוף ואחר כך נטמע הבשר, וטמא שאחר טהור וטמאו במגעו שקדמה טומאת גופו לטומאת קודש, בודי רבי יוסי, רבי יוסי כוונה רבי יוסי הגלילי, דחייב, הוא חייב חטאת, דכיוון דאית מגופי, יצר בקודש זה באיסור כרת. הוא כבר נאסר באותו קורבן, וכי אדר ואית מבשר, זה שאחר כך נטמע הבשר, איסור כרת לטומאת הגוף לא פקע. נמשיך בגמרא. כי פליגי, מתי מתעורר מחלוקת תנא קמא רבי יוסי הגלילי? בנטמע בשר ואחר כך נטמע גוף, אם נהפוך סדר הדברים. קודם נטמע בשר, אחר כך הבן אדם שבסוף השוטר אוכלו, הוא אחר כך נטמע, ואז אכל הבשר שנטמע קודם, רבנן איתלו הוא איסור כולל. איפה יש כאן איסור כולל? דהיינו, האיסור השני הוא איסור כולל, פשוט מאוד. דמיגו, דמחייב, החתיכות טהורות, דעלמה, אותו אדם שעכשיו נטמע, מה קרה? חתיכות אחרות שהן טהורות, מחייב אותו בחיוב חטאת, בשוגג, מחייב נמי, החתיכה טמאה, זה האיסור כולל. מאחר שהתחדש פה חידוש, נקרא לזה חידוש חיצוני, חידוש דהיינו, שעכשיו אותו אדם שכעת נטמע, כעת נעשו חתיכות אחרות, אז זה יגרוף לתוך איסור טומאת הגוף גם החתיכה שהייתה טמאה מכבר. ורבי יוסי גלילת לאיסור כולל, דמיגו לא אמרינן, לא אומרים את המיגו שהוא מתחייב עכשיו החתיכות תורות, יתחייב גם על חתיכה הזאת טמאה, הטמאה מכבר גם כן, זה לא אומרים את זה. אז עד כאן מה ראינו? אנחנו רואים, חיפשנו מקודם מי התנה שבאיסור כולל, לא, למרות שזה איסור כולל, לא אומר איסור חל על איסור. וזה זה בעצם הייתה מטרתנו כששאלנו במשולש השפיץ למעלה שראינו מקודם, מן אי תנא דבאיסור כולל, איסור חל על איסור לטלי, מי התנא? יש עוד חלק מהמשפט, אבל זה לא היה נקודת המרכזי פה בתשובה. אנחנו, עוד נקודה זה דהיינו אם מדובר באיסור חמור איטלי, בואו נבדוק את זה עכשיו. בינתיים אני חוזר על נקודה שקל מאוד לפספס, כל התשובה הארוכה הזאת הייתה להוכיח שמיהו התנה שאין איסור חל על איסור למרות שמדובר באיסור כולל. וכאן במקרה הזה שהיה קודם תמי, נטמע הבשר ואחר כך נטמע הגוף, באכילת חתיכת בשר שנטמע כבר, רבי יוסי גליל אומר הוא לא חייב קרית, כי אין איסור חל על איסור למרות שמדובר באיסור כולל. הגמרא שואלת, ורבי יוסי הגלילי נהיד איסור כולל לטלי באיסור קל? אני יכול להבין, למשל, הדוגמה שלנו מקודם, כגיד הנשה ואחר כך מתה הבאמה. שאומרים ש... ואז מדובר באיסור נבלה. זה איסור קל, יחסית כמובן. זה בלב וזה בלב. ונכון ש... כשמת הבהמה כל הבשר נאסר, ולמה לא אומרים גם שהגיד בכולל יאסר? כי באיסור אין לא אומרים איסור חל על איסור אפילו אם מדובר באיסור כולל. זה בקשר לדוגמה הזאת של גיד של מת של בהמה שאחר כך מתה. אבל פה יבוא איסור חמור יחול על איסור קל, ומי נהיו תומת הגוף, שרי תומת הגוף בקרית. למה פה בכל זאת רבי יוסי הגלילי לא מסכים? נטמע קודם הבשר ואכילתו על ידי אדם טהור חייב רק בלב, כך זה איסור קל. אותו אדם אחר כך נטמע גופו, אם הוא בתור אדם בתומת הגוף אוכל קורבנות טהורות, עכשיו הוא חייב קרית. אז למה לא אומרים מאחר ששודרג חומרת האיסור לאיסור קרית, למה כאן רבי יוסי גלילי לא יסכים שהגיד של שהבשר שכבר נטמע לא יחייב אותו אדם שכרגע נטמע תומת גופו גם כן בחיוב קרית, או גם לאו נוסף? אמר רב אשי, רב אשי עונה תשובה פשוטה, אומר מן למה לנד תומת הגוף חמורה. אתה רוצה שרב יוסי הגלילי יסכים שכאן איסור השני, זאת אומרת אכילה בתומת הגוף, יחול על הבשר שנטמע מקודם, על סמך זה שתומת הגוף הוא נחשב חמור מתומת בשר הקורבן? תומת בשר חמורה לתרה במקווה, אולי האיסור הראשון הוא יותר חמור, יש צד חמור בו, דהיינו אין לו תקנה, בניגוד לבן אדם שנטמע יש לו תקנה, יכול להתאר במקווה. אז אין כאן קושיה לומר שבאיסור כולל כזה שהאיסור השני חמור לא אוכל, רק פה זה לא דוגמה לכך. אז לכן היה לנו, אם אנחנו חוזרים לנקודה שבו התחלנו את השיעור, רב יהודה מרב שהחכמים שאומרים שאין איסור חל לניסור באיסור קל, אבל כשמדובר באיסור השני שהוא חמור, הם יסכימו שאיסור חל על איסור, כמו בדוגמאות שראינו מוקדם יותר, אוכל גיד הנשה של קורבן עולה או גיד הנשה של שור הנסכל. רבי יוסי הגלילי יסכים שהאיסור השני כן יחול. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. הגמרא כאן שואלת שאלה בסיסית על כל מה שאמרנו, ורבי יוסי הגלילי לטלי איסור כולל והתניא. אז אנחנו נביא מקור שבו יופיע רבי יוסי הגלילי, ולכאורה הוא אומר שיש כזה דבר שאיסור חל על איסור באיסור כולל. והתניא, תשימו לב, תשובה קושיה בת כמה שורות טובות. והתניא, שבת ויום הכיפורים הם חלו ביחד, היינו יום הכיפור שנפל בשבת. שגג ועשה מלאכה, מניין שחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו? תלמוד לומר, שבת היא, יום הכיפורים הוא. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אינו חייב על אחת. רש"י, תשימו לב שיש קטע ראשון שברש"י שמודפס פה שייך עדיין לעמוד הקודם. אז באמצע שורות הקצרות רש"י, שבת היא לשם, בשבת בראשית, היינו שבת של כל שבוע, טיב הפסוק שבת היא לשם, דמשמע שבא איסור אחר אימה יתחייב על שמה בפני עצמה, כי לכתיב היא, וכן גם ביום הכיפורים טיב הוא, והני איסור בת אחת נינו דאבעדי הדדי עתו, כשקידש היום. אין כאן איסור אחד שקדם לשני, כי שניהם חלים בבת אחת. כששקע החמה של יום שישי, וזה גם יוד תשרי, אז הם שניהם שבת ויום כאן חלים ביחד. מי הוא? היא אמרת בשלמה להתלי רבי יוסי הגלילי באיסור כולל או מוסיף, דחיילי אשר איסורים איקה למימר משום אחי מתחייב התרוויו. שוב פעם, אם רבי יוסי הגלילי באופן כללי מקבל את הרעיון של איסור כולל או איסור מוסיף שקיים בשאר איסורים, איקה למימר משום אחי מתחייב התרוויו, דהיינה מהווי אפשר דקדמי אחד לחברי, אפילו אם היית יכול לומר שאחד חל לפני השני, הביאתי חברי וחי על עלי. בשבת, לגבי יום הכיפורים, איסור מוסיף הוא. כאן אנחנו שוב פעם רואים את הכללים הביטויים האלו, והזדמנות נוספת לחדד ההבנה שלהם. שבת, לגבי יום הכיפורים, איך זה הוא? דהי, הווה יום הכיפורים קדים. אם תיאורטית, יום הכיפורים חל קודם, הוי חייב על זדון מלאכה קרית, בחיית שבת התאסף במיטת בית דין. הרי שבת יותר חמור מיום כיפור במובן הזה, ברובד העונשים, שביום כיפור אין עונש מיטת בית דין, אבל בשבת יש איסור, יש עונש מיטת בית דין. אז זה לגבי היחס בין יום הכיפורים שקודם לשבת. שבת הוא נקרא איסור מוסיף, ויום הכיפורים לגבי שבת איסור כולל. איך? דשבת אסורה במלאכה ומותר באכילה. מיגו דאיצר באכילה, דהיינו עכשיו שיום כיפור חל, שוב פעם תיאורטית ששבת קדם ואז חל יום כיפור, יש כאן איסור כולל. באיזה מובן? ששבת הייתה מותר באכילה ורק אסור במלאכה. מיגו דאיצר באכילה משום יום הכיפורים, איצר לינה ממלאכה משום יום הכיפורים. אז השם יום הכיפורים יחול על האיסור הקודם של איסור שבת, למרות ששבת הייתה אסורה כבר במלאכה, אבל מאחר שביום כיפור יש את הנקודה החדשה הנוספת הזאת של איסור אכילה, אז וליום כיפור יש איסור מלאכה, מי שיעשה מלאכה עכשיו ביום כיפור שנפל בשבת יחייב שתיים. אלא היא אמרת באיסור כולל ואיסור מוסיף לא חיילי, שהשיטה הזאת רבי יוסי הגלילי הוא נגיד הוא עיקש בכך שאין איסור חל על איסור גם בדוגמאות האלו, כי אתו הדדי עמי חי להתרוויו, זה שהם באים ביחד אז למה שהם כן יחולו? כאן לפי הניתוח הזה, זה ששני איסורים חלים ביחד, זה מבוסס על כך שאיסור חל על איסור באיזושהי מובן. אם האיסור השני הוא איסור כולל או איסור מוסיף, אז אני יכול לקנות את זה שגם שבאים ביחד איסור חל על איסור. אבל אם אתה כבר בבסיס באיסור כולל ואיסור מוסיף אומר בכל זאת אין איסור חל על איסור, גם שהם חלים ביחד, אין סיבה שהשני יחול. ואנחנו ראינו פה למעלה רבי עקיבא, הוא אומר אינו חייב אלא אחת. אז מה שרואים כאן, שבניגוד לכל מה שאמרנו בעמוד הקודם, שרבי יוסי יגיד לי הוא התנה שלט לאיסור כולל, לא נראה כך. הגמונה שלח רבין משום דרבי יוסי ורבי חנינה, כך הצעה של משנה. המקור שציטטנו אפשר לשמוע עליו כך, בשינוי אחד, ואיפוך. מה זה ואיפוך? רבי יוסי גלילי הוא יגיד חייב רק אחת, כי באמת הוא סובר אין איסור חל על איסור, בין אם מדובר באיסור כולל בין אם מדובר באיסור מוסיף. שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משום דרבי יוחנן, ושמו של רבי יוחנן הדבר הבא: לדברי רבי יוסי הגלילי למאי דאפחן, שרבי יוסי הגלילי יחייב אחת, שגג בשבת והזיד ביום הכיפורים, חייב, הוא יהיה חייב חטאת משום שגיגת שבת. כידוע מבין קורבן רק מי ששוגג, לא מי שעובר במזיד. ואם הוא עשה מלאכה באותו יום שהיה שבת וגם יום כיפור, הוא שכח מכך שהיום הוא שבת, הוא ידע שזה יום כיפור ועשה מלאכה, הוא חייב קורבן חטאת על כך שהוא עשה מלאכה בשבת בשוגג. אבל ההפך, הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, פטור, יהיה פטור משניהם. עכשיו לגבי שבת, אני מבין שהוא פטור מקורבן, כי הוא עשה מלאכה בזדון. למה לגבי יום כיפור הוא לא חייב חטאת? מה הייתה מה? הגמרא מסבירה. נשים לב שיש כאן מעוינים, ובצד בשוליים כתבנו הסברים להד ימר רבי יוחנן לדברי בסגלילי הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים פטור. אז אמר אביי, שבת קביע וקיימה, יום הכיפורים בידינה דקביליי. שבת של כל שבוע הוא קבוע, הוא קיים ללא קביעת בידין, ללא קביעת ראש חודש. שבת כל שבוע הוא נקרא קביע וקיימה, ובכך הוא נחשב שהוא חל קודם, למרות שבשקיעת החמה שניהם חלים ביחד באותו שבת י' בתשרי. אבל מהבחינה הזאת שהוא קבוע וקיימה בלי קביעת בית דין, זה מעניק לשבת מעמד כזה שהוא נחשב חל קודם. הוא אולי במובן בהסתכלות כללית כזאת, שגם ללא בית דין שבת יהיה, אז שבת יהיה בכל מקרה. אחר כך בית דין באים וקובעים מתי ראש חודש וזה משפיע מתי יום כיפור, אז זה נחשב במובן הזה שיום כיפור חל אחר כך. אז מאחר ששבת חל קודם ויום כיפורים הוא תוצאה מקביעת בית דין, זה גורם לכך ששבת חל ראשון. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, שורה שנייה בשורות הרחבות מאחר תוספות. אמר אביי בתוך רש"י, שורה שנייה ברחבות האלו, כסבר רבי יוחנן דהו חטאת דמחייב לרבי יוסי הגלילי בשגג בזה ובזה. אם הוא שגג כמו שראינו למעלה בברייתא בראש העמוד, אם הוא שגג בזה או בזה, הוא חייב. מה זאת אומרת? עד שבת כמחייב לי, הוא מחייב את זה על שבת. סוף כל סוף, בואו נשכח שאנחנו מדברים על רבי יוסי גלילי, אחרי שהפכו את הברייתא למד שרבי יוסי גלילי מחייב אחת במקרה ששגג בזה או בזה, על איזו אחת הוא מחייב? הוא מחייב על שגג בשבת, דיו קדמי, והדיום הכיפורים הוא דפטר לי. אם כך, כי העזיד בשבת, כשהסדר היה שהסדר בין היזיד ושוגג, הוא היזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, פטור לגמרי. דאין מביאים קורבן על המיזיד. שוב פעם, רבי יוסי הגלילי מחייב רק אחת, ואותו אחת הוא רק על שבת, אז אין מקום להביא על יום כיפור, כי כאן לא היה מקום להביא חטאת בכלל על יום כיפור לפי ההסבר של אביי, כי שבת קדים והוא מהזיד בשבת, זהו, אין קורבן חטאת בכלל. אבל הגמרא בכל זאת שואלת, רבא שואל, נחזור לגמרא. אמר לי רבא, סוף סוף תרווי בדי הדדי קטו, עם כל הכבוד להסבר המופשט הזה ששבת כביר וקיימה ויום כיפור תלוי בבית דין, אבל כשאתה מגיע לרמה המעשי, שקיעת החמה של יום, אותו יום שישי לתוך יום שבת בין תשעה לתת תשרי ליוד תשרי, שניהם שבת ויום כיפור חלים באופן מעשי ביחד בבת אחת. אז כל הניתוח הזה ששבת קודם והכל סביב הציר הזה, מה היה בשבת, אם הזיד בשבת או שגג בשבת, ושבת קודם, זה לא מחזיק מים לפי רבא. אלא אמר רבא, כאן הסבר מה שהיינו אולי קוראים לזה מחוץ לקופסה, אבל הסבר מחודש לגמרי, לא על פי שום דבר שחשבנו עד כה. מה שמתואר במחלוקת למעלה, או בברייתא למעלה, שרבי יוסי הגלילי, בוא נגיד, מחייב אחת, שמדה, לשון שמד, שמדה אבי, זה אותו שנה גזרו הגויים ימח שמם לא לקיים מצוות יום כיפור. המצווה היה לצנינים ביניהם, אז גם אז גם גזרו שלא יהיה גזירת השלטון, שלא יהיה יום כיפור. ויום כיפור היה אמור לחול באמצע השבוע, ואם היהודים פתאום היו עוצרים ממלאכתם באמצע השבוע, הגויים היו מזהים שהם שומרים יום כיפור. אז מה קרה באותה שנה? ושלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל באותה שנה, דיומי דכיפור ידעה שאתה שבת ההוא, יום כיפור של אותו שנה תתקיים בשבת. עכשיו בשבת הגויים האלו רגילים שהיהודים לא עושים לך ולא גזרו השבתות, גזרו יום כיפור. אז יום כיפור באותו שנה גזרו שתקיימו את זה בשבת. עכשיו זה לא יום כיפור בכלל, זה פטנט. עכשיו שרבי יצחק אמר למעלה, רבי יצחק בר יעקב אמר משום רבי יוחנן את המימרה שאם הוא הזיד בשבת ושגג ביום כיפור פטור, באותו מימרה של רבי יצחק למעלה, זה מה שהיה, זה היה שנה של שמד, אז הוא הזיד בשבת, שגג ביום כיפור פטור, בגלל שזה לא היה יום כיפור בכלל, ובשבת אם הוא הזיד אז אין קורבן חטאת. וכן קיעת הרבין וכל נחותי וכל אלו הנושאים היורדים, נחותי יורדים לים או יורדים מבבל, יורדים כי בדרך כלל נחות הים רואים את הביטוי הזה. כולם אמרו, אמרו הקירבה, הסבירו את המימרה של רב יצחק בשמו של רב יוחנן כמו שרבה הסביר. הנושא כעת שמופיע אצלנו בשוליים, הסבר שיטת החכמים דלא נאסר גיד הנשה בבהמה תמאה משום איסור גיד. האדם אוכל גיד הנשה של חמור, אז הוא לא עובר על איסור אכילת גיד הנשה לפי החכמים. זה שנוי במחלוקת. ממתי נקראו בני ישראל? הרי על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, זה מה שכתוב. מתי חל השם הזה של בני ישראל? הגמרא, אמר רבי יהודה ולא מבני יעקב וכולי. רבי יהודה הוא מחייב גיד הנשה באיסור לב, מי שאוכל גיד הנשה בבהמה תמאה, והוא התבסס על כך שהאיסור גיד הנשה היה חל בזמן בני יעקב. באותו זמן לא היה איסור על בהמות תמאות, כל הבהמות היו באותה סל, כל הבהמות, בין אם זה סוס, חזיר, פרה, כבש, כולם אותו דבר. ובכל זאת נאסר גיל הנשה, סימן שגיל הנשה שבהמה תמאה נאסר. אבל החכמים חלקו, תניה, אמרו לו לרבי יהודה, החכמים שפטרו מאיסור בהמה תמאה אכילת גיל הנשה שלו, זאת אומרת אין איסור גיל הנשה מי שאוכל גיל הנשה של חמור. אז הם אמרו לרבי יהודה, וכי נאמר על כן לא יאכלו בני יעקב, ולא לא נאמר אלא בני ישראל, ולא ניקו בני ישראל עד סיני. אז ובסיני נאסרו הבהמות הטמאות, אלא בסיני נאמר האיסור גיד, אלא שנכתב במקומו. זה נכתב עוד בספר בראשית במעשה עם אותו מפגש בין יעקב והמלאך, לידע מאיזה טעם נאסר להם, מאיזה טעם נאסר במתן תורה אותו איסור גיד הנשה. לכן הוא נכתב מוקדם יותר, אבל לא בגלל שמאז נאסר להם, זה נאסר רק במתן תורה. אז הטענה של רב יהודה שיש לאסור גיד הנשה של בהמות טמאות מדין גיד הנשה נדחה לפי דעתם של החכמים. מה תברבה? איך אתה אומר שלא נקראו בני ישראל עד מתן תורה? יש כאן פסוק, וישאו בני ישראל את יעקב אביהם. אז רואים שהם נקראו בני ישראל לפני מתן תורה, ואותו פסוק בבראשית מם וב הוא זמן רב אחר המפגש בין יעקב ומלאך. אז למה החכמים סוברים שאיסור הוא רק ממתן תורה, שאז נקראו בני ישראל? נקראו בני ישראל קודם לכן. אז הגמרא עונה, לאחר מעשה. הפסוק שציטטתם עכשיו, שצוטט עכשיו, האיסור בני ישראל, זה היה זמן רב אחרי המעשה. ורש"י בשורות למטה, לאחר מעשה, אנחנו נסתכלים ביחד ברש"י שתי שורות מסוף העמוד. לאחר אותו מעשה שנאבק עמו לזמן מרובה, בבוא מפדן הרב הקדוש ברוך הוא קור ישראל דכתיב ולא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל, זה היה זמן רב לפני הפסוק שציטטתם עכשיו. אמר לרב אחא ברי דרב על הרב אשי, מההי שעתה ליצר. בסדר, אז וישאו בני ישראל בבראשית מ' ו' זמן רב אחרי המעשה עם המלאך, בכל אופן בואו נאסור גיל הנשה מאותו מעשה, ואם כן זה יכלול גם גיל הנשה שבהמות טמאות, כי זה לפני מתן תורה וכל הבהמות אז היו מותרות, ונאסור גיל הנשה מאז שנקראו בני ישראל. אמלא וכי תורה פעמים פעמים ניתנה, ההוא שעתה, אותו שעה של הפסוק שבראשית מ"ו וישאו בני ישראל, לאו שעת מעשה הווי ולא שעת מתן תורה הווי. אז מאחר שזה זמן לא פה ולא שם, לא ייתכן שהאיסור יחול דווקא מאותו זמן. כעת אנחנו עוברים לסוגיה חדשה, סוגיה ארוכה, סוגיית עבר מן החי. תנו הבנן, עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין תמאים ובין תאורים, דברי רבי דברי בלעזר. וחכמים אומרים אינו נוהג אלא בתאורים. אמר ביוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו. תשימו לב, אנחנו מתחילים לצטט פסוק, הציטוט והפסוק, הפסוק עצמו ממשיך עד שורה ראשונה בקוף דף קוף ב' בעמוד הבא, ואנחנו מצטטים בפסוק בספר דברים פרק י' ב' פסוק חב ג'. אז אנחנו ראינו מחלוקת תנאים באיסור עבר מן החי, מי שניגש לסוס וחותך מסוס חי את הרגל שלו ואוכלו, האם הוא עובר על איסור עבר מן החי. לפי התנא קמא, דהיינו רבי יהודה בן אלעזר, הוא עבר על איסור עבר מן החי. לפי החכמים, לא. על איזה פסוק סובב את המחלוקת שלהם? כתוב, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש. ממשיכים לכתב קוף ב', לא תאכל הנפש עם הבשר. עכשיו הקטע הזה, לא תאכל הנפש עם הבשר, זו הלא תעשה של עבר מן החי. זאת אומרת, לא תאכל הנפש עם הבשר, לא, זה אומר לנו לא תאכל בשר בעוד הנפש היא עמו. עכשיו ברור שכאן מדובר בעבר מן החי, אז איך נלמד את הפסוק לפי שיטות התנאים שראינו? תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה, ואנחנו סימנו עם פס מפותל הרבי דה ולבוזר, ועוד כמה שורות הרבנן. רבי דה ורבי ולבוזר סברי, כל שאתה מצווה על דמו, על איסור אכילת דם, אתה מצווה על איבריו, והנתמאים דם שבא מסוס, והנתמאים נמי אויל ואתה מצווה על דמם. יש איסור אכילת דם של כל הבהמות, בין בהמות תורות בין בהמות טמאות, אתה מצווה על איברים. אז מאחר שבסוף הפסוק מזכר איבר מן החי, בראשית הפסוק דובר על איסור אכילת דם, אז כל מה שאסור לאכול דמו אסור בו איבר מן החי. זה יכלול בהמות וטמאים וטהורים, בהמות, חיות ועופות, בין טמאים בין טהורים. ורבנן סברי, הם דורשים את הפסוק בצורה כזאת, לא תאכל הנפש עם הבשר אלא בשר לחודי. כל שבשרו מותר אתה מצווה על איבריו, וכל שאין בשרו מותר היא אתה מצווה על איבריו. אז כל התמאים האלו הוא בגדר אין בשרו מותר, ואם כן אין עבירה של עבר מן החי. רבי יהודה שואל את הגמרא, למה להקרא? למה לפי רבי יהודה, ראינו פה רבי יהודה ולבזר הם הביאו דעתם על פי הפסוק כמו שראינו, למה הוא זקוק לפסוק לאסור עבר מן החי של בהמה טמאה? לאיתי איסור עבר לחול על איסור טומאה, שכן איסורו נוהג בבני נוח. למה רבי יהודה לא נוקט את השיטה שלו, שאם מדובר באיסור חמור כזה של דבר שעשו לבני נוח כאיסור עבר מן החי, זה אחד משבעה שבע מצוות בני נוח, ומטעם זה אומרים איסור חל על איסור. אז יש לנו איסור, אנחנו יודעים שיש איסור עבר מן החי, זה נעשה כבר לבני נוח, ומטעם זה איסור יחול על בהימות טמאות שאותם בני נוח יכולים לאכול. רש"י בשורה שנייה בשורות הקצרות, שכן ייסו נוהג בבני נוח שאף הם הוזרו עליו, תכתיב בספר בראשית, אך בשר בנפשו דמו וכו', וביודע שמינן להיגע בגיד דליאר דמישום איתם החייל התמאה, שכן איסורו נוהג בבני נוח. כבר שמענו רב יהודה אומר ש ברגע שיש יש איסור שנוהג בבני נוח, הוא יחול על איסור שקדם, למשל איסור גיד הנשה, איסור חל על איסור. אז גם פה הביאו מן החי אגב, רק להזכיר לעצמנו, איסור גיד הנשה חי על בני נוח מטעם שבני יעקב לפי רב יהודה שאז נאסר, הם דינם היה כבני נוח לפני מתן תורה. אז עבר מן החי שעשו לבני נוח, כפי שראינו פה ברש"י, יבוא איסור עבר מן החי יחול על בהמה הטמאה. למה רב יהודה צריך פסוק כאן של דברים פרק י"ב להגיע למסקנה הזאת? אז הגמור העונה, אתה צודק בכל מילה, אין החינמי, וכי איץ דרך קרא לרבי אלעזר. זה שהיינו זקוקים לפסוק ללמד שיסו אבי מנחה על ארבע אימות המאות, זה בגלל זה היה לצורכו של רבי אלעזר, שבלי הפסוק הוא סובר אין איסור חל על איסור אפילו באיסור חמור. תניה נמי הכי אבי מנחי, אנחנו נביא סיוע לכך, ואנחנו נדגיש באמצע המקור הזה רבי אלעזר, ובנוסף לכך אנחנו נביא את הפסוק של דברים פרק י"ב פסוק ח"ג לצורכו של רבי אלעזר, וזה הסיוע שמעניק לנו הברייתא הזאת לתשובה של הגמרא. תניא נמי הכי עבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאה בין טהורה, שנאמר רק חזק לבלתי אכול אדם. כל שאתה מצווה על דמו, כמו בהמות טמאות, אתה מצווה על איבריו, איסור איבר מן החי, וכל שאתה מצווה על דמו, כמו דגים וחגבים, אתה מצווה על איבריו, אין איבר מן החי בדגים. דברי רבי אלעזר, הנה הפסוק נדרש על ידי רבי אלעזר, אפשר אולי לומר רבי אלעזר, אבל לא רבי יהודה, כי רבי יהודה היה לו כלל שאיסור חל איסור באיסור חמור, לא צריך את הפסוק כאן. וחר ממורים אינו נוהג אלא בתהורים, איסור איפה מן החי זה רק בתהורים, שנאמר לא תאכל הנפש עם הבשר אלא בשר לחודי. כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו, כל שאין בשרו מותר אין אתה מצווה על עבריו. רבי מאיר אומר אינו נוהג אלא בבהמה תורה בלבד. לפי רבי מאיר, איסור איבר מן החי שייך רק לבהמות תורות. אז לפיו, מי שחותך מתרנגולת כנף בעוד היא חיה, לא עובר על איסור איבר מן החי. הגמרא תתעניין עכשיו בטעמו של רבי מאיר, אבל לפני שנגיע לעצם השאלה מהי טעמו של רבי מאיר, יש כאן כמה שורות של שמות, ובסוגריים של המדפיס אומרים סימן שמואל שילה סימי, הם שלוש גרסאות שונות שנראה בשורות הבאות של מי הוא היה האבא של הרבא, רבא בר, מי שהוא שאומר את הדברים הבאים. אז קודם נעבור על כמה שורות של שמות, ואנחנו בגמרות המסומנות סימנו בקו מקווקו את השמות האלו שבסוגריים. אז תראו מיד למה אנחנו מתכוונים. אמר רבא בר שמואל, אמר רב חיסדא ויתימא רב יוסף, ואמרי לה גרסה אחרת, אמר רבא בר שילה, אמר רב חיסדא ויתימא רב יוסף, ואמרי לה גרסה שלישית, רבא בר סימי, אמר רב חיסדא ויתימא רב יוסף, מאי תימא דרבי מאיר, שאמר שאיבר מן החי נוהג רק בבהימה תורה בלבד, אמר קרא, אנחנו חוזרים לחומש בדברים פרק י"ב, פסוק כאן חף א', תשימו לב על הקרבה, על ה... בין הפסוק הזה לפסוק של עבר מן החי שציטטנו מקודם, שבדברים פרק י"ב פסוק חף ג', יש סמיכות כמעט פה. אז כתוב שם בפסוק חף א', וזבחת מבקרך מצונך, ואחריו כתוב עבר מן החי. אז מזה מבין רבי מאיר שאיסור עבר מן החי נוהג רק בבהימה, שזה בהימה גסה, בהימה דקה, בקר וצון בלבד. אמר רב גדעון, אמר רב, מחלוקת בישראל. ראינו מחלוקת תנאים, זה בקשר ליהודי שאוכל עבר מן החי מן הדברים שהזכרנו. אבל בבן נוח, אמרנו מוקדם יותר, ראינו את הפסוק ברש"י, בן נוח הוא מוזהר גם כן על עבר מן החי. אז בן נוח דברי הכל מוזהר על הטמאים כטהורים, אין הבדל אצל גוי שבא לאכול, לחתוך מבעל חי בעודו בחיים עבר ואוכלו, אין הבדל בין בהמה טמאה, בהמה טהורה. תניא נמי הכי, עבר מן החי, בן נוח מוזהר עליו על הטמאים כטהורים. ישראל אינו מוזהר אלא על הטהורים בלבד. עכשיו המילה הטהורים כבכבנו, אם שמתם לב, יש כאן שתי גרסאות איך לקרוא את הברייתא הזאת. איכא דאמרי טהורה בלשון יחיד, אז יוצא שבישראל אין לו מוזר אלא על הטהורה, לשון יחיד, ורבי מאיר, מה הכוונה? בהמה בלבד. איכא דאמרי טהורים, כמו שמודפס, ואז מה הכוונה? לשון רבים, זה ורבנן, זה לפי שיטת רבנן, שהם יכללו חיה ועוף גם כן באיסור עבר מן החי לישראל. אבל בקשר לגויים, בנוח אין הבדלה בין טמאים כטהורים. טהורים, רק נזכיר עוד פעם, טהורים בהמה, חיה ועוף, טהורים. זה לגבי ישראל, לפי שיטת החכמים. אמר רב שיסבי, אף ענן נמי תנינה. יש גם מקור שרבנן יודו שבן נוח מוזר על עבר מן החי גם בטמאים. אותם רבנן שבישראל אומרים לא נוהג בטמאים, בבן נוח כן נוהג בטמאים. והנה מקור, אכל עבר מן החי ממנה, ממנה הכוונה בעוף טמא. המקור הזה הוא חלק מסוגיה שדנה בנושא עוף טמא, נשר, כל העופות הטמאים שידועים לנו. אז מי שאוכל עבר מן החי מעוף טמא, א', אינו סופג 40, ב' ואין שחיטה מטהרתה. במאי, במאי הכוונה על הסיפה שכתוב אין שחיטה מטהרתה, מטהרתה לאכילה. אי למה בישראל פשיטה דאין שחיטה מטהרתה לעוף טמא? מה, מי שיעלה על דעתו שמי ששוחט נשר יכול לאכול אותו? אלא לאו בבני נוח, מכלל דאסור. מה הכוונה אין שחיטה מתירתה? ניקח את העוף טמא, כל זמן שהיא מפרחסת, אפילו אם מנסים לשחוט, שוחטים והיא עודה מפרחסת, אולי מילת הקדמה בהלכות כשרות, בהלכות שחיטה. יהודי ששוחט פרה, אחרי שהוא גומר את השחיטה, למרות שהפרה עדיין מפרחסת או העוף מפרחס, באותו זמן מותר באכילה. גוי אין לו דיני שחיטה, יש דין שהבהמה ימות. מיתה נקבע על ידי כך שהבהמה לא זזה, היא לא מפרחסת. עכשיו, אם מדובר בבהמות טהורות, אז לא ייתכן שיהודי יכול לאכול בעודה מפרחסת וגוי לא. אז זה דין בבהמה טהורה. אבל בתמאים שיהודי בכלל לא שייך פה, הדינים שהזכרנו מקודם יחולו פה, שכל זמן שהעוף כאן, אנחנו מדברים על עוף תמי, כל זמן שהיא מפרחסת, הגוי לא יכול לאכול ממנו. ואם כן, הוא עובר על עבר מנקי, כי זה עדיין נקרא לגבי הגוי חי. אז מה ראינו כאן? בספר של המקור, שאין שחיטה מטרתה לאכילה, במילים אחרת, בעודה מפרחסת, הגוי עובר על איסור עבר מן החי. והנה רואים שהרבנן מודים שבני נוח מוזרים על התמיה משום עבר מן החי. עכשיו, אנחנו התמקדנו בדקה שתיים האחרונות בספר של המקור, אין שחיטה מטרתה. אבל יש חילק ראשון של המקור, אינו סופג 40. אנחנו רוצים להבין כעת את המקור הזה. רב מני בר פטיש, רמי רשע הספה ומשני, ואז הוא ייתן תשובה. אבל להבהיר את הסתירה, נעבור לרשי בסוף שורות הקצרות. רמי רשע הספה, קטני רשע, אינו סופג. אמרנו פה עבר, עבר מן החי של עוף תמי, הוא אינו סופג 40, על מה? אין עבר מן החי, נוהג בתמאים, אין לו סופג, אבל אין מלכות, מי שאוכל את זה, אז אין בעיה, אז אין עבר מן החי בתמאים. והדתני, אין שחיטתו מטרתו, ולקה להוקומה אלא בעבר מן החי. אז המקור הזה ודאי מדובר בעבר מן החי, אז על מה נוהג? זה הסתירה. עבר מן החי בתמאים, כן נוהג או לא נוהג? לפי הרשע יש איסור, לפי הספה, סליחה, לפי הרשע אין איסור, כי כתוב אינו סופג את 40, ובפי הספה כן נוהג. ומה התשובה? הגמרא שוב פעם, רשע בישראל וסיפה בבן נוח. אז מה זה רשע בישראל? מה מדובר פה? עבר מן החי של עוף תמי. מה הדין לגבי ישראל ועבר מן החי? אז אנחנו ראינו שיטת החכמים, ראינו את זה מוקדם יותר, שאינו נוהג אלא בבהמה חיה ועוף טהורים, אין עבר מן החי בתמאים. זו שיטת הרבנן. זה לגבי ישראל. ורשי כותב בשורה ראשונה ברחבות מתחת לגמרא, רשע בישראל וספר בבן נוח, ורבנן היא, זה שיטת הרבנן שראינו בסוף עמוד הקודם. ומעיקרה כי רמי אהב עם משמלי נמי ספר בבן נוח, ומיהו לא אהב ידע תאמה והדר פשטת, אפילו למד אמר אין נוהג בתמאים, בישראל הוא דקמר דקרינה בי. כל זה המקור שראינו, הדרשה שראינו מוקדם יותר, כל שאין בשרו מותר, אי אתה מצווה על עבריו, אבל בבן נוח מודה, הרבנן מודים שאיסור עבר מן החי כן שייך בתמאים, או כאן בעוף תמי למשל. עד כאן שיעורנו להיום.